שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
אז בעוד מיליון ישראלים מובטלים ומאות אלפי עסקים קטנים בסכנת סגירה, שוב מתברר שעשירי ישראל מחוסנים בפני הקורונה. לפי דוח העושר של בנק קרדיט סוויס השוויצרי, בישראל יש כיום 157,286 מיליונרים. ושווי העושר הממוצע של כל אחד מהם עומד על קצת יותר משלושה מיליון דולר. אסה ססון, כתב שוק ההון, יפרט על הדוח של קרדיט סוויס, ואילו הכלכלן אריה קרמפ ינסה לענות על השאלה, האם יש סף עושר מסוים שמחייב גביית מס עושר?
מי שעוד מרוויח ממשבר הקורונה הם רשתות המזון וחנויות הפארמה גדולות, אבל לא רק בגלל שהן נותרו פתוחות בכל הסגרים, אלא כי הם הוסיפו למדפים שלהם מוצרים של חנויות שהושבתו, כמו צעצועים, מוצרי ספורט וספרים. הבעיה היא שהפעילות העסקית הזו באה על חשבון בעלי עסקים בחנויות היהודיות, והם, אולי בצדק, כועסים. עדי דוברת, כתבת השיווק, תהיה איתנו ותסביר מדוע ואם יש פה איזה פתרון לעניין הזה.
הבחירות בארצות הברית בעוד בדיוק שבוע, אבל הם לא רק לנשיאות, אלא גם לחלק מהכיסאות הפנויים של המחוקקים. כיום הנשיא והסנאט האמריקאי נמצאים בידי הרפובליקאים, ואילו הקונגרס נמצא בידי רוב דמוקרטי. האם אחרי הבחירות הדמוקרטים ישלטו בכל המוסדות הללו? במסגרת הפינה שלנו אמריקה בוחרת, אנחנו נדבר עם דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות שלנו. הנה, אנחנו מתחילים.
שלום לאסה ססון.
שלום סמי ואיתן.
שלום, שלום.
אז דוח העושר של בנק קרדיט סוויס השוויצרי אומר שיש בישראל היום 157,286 מיליונרים ישראלים, עם שווי ממוצע של 3 מיליון דולר, או קצת יותר מ-3 מיליון דולר.
נכון.
זה הקריטריון למיליונר היום, 3 מיליון דולר?
הקריטריון שלהם הוא מיליון דולר נטו. מיליון דולר נזיל, כלומר נכסים בניקוי התחייבויות, נכסים פרטיים בניקוי התחייבויות, כלומר יש לך דירה, מורידים את המשכנתה. זה הקריטריון הבסיסי שבו הם עשו. הם דוגמים את זה דרך אגב בכל העולם, כלומר זה לא משהו ייחודי לישראל, הם באמת עוקבים אחרי המדדים האלה.
ומה הם שיעורי העשירים בישראל בהשוואה למקומות אחרים? יש בישראל הרבה עשירים?
אנחנו נמצאים במקום 30 בעולם מבחינת
כמות המיליונרים.
כמות המיליונרים והזה. מבחינת מיליארדרים יש לנו פשוט מעט מאוד מיליארדרים, בסך הכל 10 מיליארדרים. המובילה הזאת, ארצות הברית, היא יצרנית העושר העיקרית בעולם. ונקודה נוספת שבהחלט מעניינת, שבסופו של דבר משבר הקורונה פגע במיליונרים הישראלים בסך הכל ב-154 מיליונרים.
מתוך 157,000 זה בעצם לא פגע בכלום.
בדיוק.
אני רוצה טיפה להיכנס למכניקה של הספירה שלהם.
כן.
מה זה מיליונר? שאומרים שלישראלי יש מיליון דולר, נניח, והוא כבר הופך למיליונר, ונכנס לרשימה של 157,000 ומשהו הישראלים המיליונרים. אז זה כולל גם את הנכס הנדלן שלו, זה כולל גם את התיק הפנסיוני שלו, זה כולל גם את קצת חסכונות שיש לו, כי אם כן, אז כל בעל דירה בתל אביב מנוקה במשכנתה הוא מיליונר.
נכון. זה בדיוק מה שזה מסתכל.
אז הם סופרים גם את הנכסים.
הם סופרים את הנכסים שלך. אוקיי, זה לא רק מיליון דולר מזומן בבנק נגיש לכל פעולות, הם בהחלט גם סופרים את הנכסים הפרטיים. כלומר, הם לא יספרו משהו קבוצתי פנסיוני למשל, הם כן יספרו לך את הדירה. עכשיו, אם באמת אתה בעל דירה ש... גמרת לשלם עליה את המשכנתה, למעשה היא נטולת התחייבויות בתל אביב.
בעיקר בעשור האחרון.
בעיקר בעשור האחרון, אתה בהחלט הפכת להיות מיליונר.
אתה בעצם אומר שכל פנסיונר בתל אביב שמחזיק את הדירה מזה 30 שנה, הוא בעצם נספר במיליונרים של קרדיט סוויס. זה המשמעות הכלכלית של העניין. בעצם עשינו פה איזה זילות של המילה מיליונר,
כי כשמתכוונים
למילה מיליונר, מתכוונים למישהו מיליונר. אז מיליונר זה כנראה לא מיליונר, זה כנראה מישהו שיש לו מאות מיליונים או מיליארדים, והוא כבר חי אורח חיים אחר מאשר על מישהו שיש לו דירה בלי משכנתה.
איתן, אני חושב שאחד הדברים שקרו פה בישראל, הזינוק הפסיכי במחירי הדירות, שמאוד השאירו את האנשים, כן? בסופו של דבר. כי היום, לא יודע, אתה יודע, יש תוכנית של כמה עולה שטו בצרפת.
כלום. אם אתה מוכן לשלם את המיסים.
יפה. אתה משלם את
התחזוקה.
השטו עצמו, עולה לך חצי מיליון דולר, אתה קונה שטו עם 46 חדרים. עכשיו אתה צריך כמובן לתחזק אותו, וראיתי פעם כתבה על זה, זה רק 7,000 ומשהו יורו בשנה להשקות את הגינות מסביב.
מה עם המקומות שבהם אנחנו מייצרים מיליונרים? הכי קל לבוא ולהגיד, ההייטק הישראלי,
נכון.
הוא יצרן המיליונרים העיקרי, אבל אני מניח שיש גם הרבה דברים מסביב, שוק ההון.
יש לנו למשל את רמי לוי, שהוא בא מיליארדרים.
כן, אבל יש אחד כזה. כן, יש אחד כזה.
נכון.
אבל מכונת הייצור העיקרית של מיליונרים בסדרי גודל האלה, של כמה מיליוני דולרים בשנה.
זה נדלן וקצת שוק הון. צריך לזכור ששוק ההון, למרות כל השיחות שלנו, בסופו של דבר, כמות האנשים שהתעשרו ממסחר בשוק ההון, כאילו לא מדמי ניהול משוק ההון, היא אפסית. רוב האנשים שהתעשרו משוק ההון זה בזכות דמי הניהול, כלומר, יש לך בית השקעות.
רנות, בתי
השקעות. בדיוק, יש לך בית השקעות, אתה גובה דמי ניהול, זהו.
השמות שאנחנו מכירים שנמצאים בשם עצמם של בתי השקעות שלנו, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אלטשולר ושחם, אז משפחת אלטשולר, משפחת שחם, משפחת ילין, משפחת לפידות, משפחת ספק וכן הלאה, הם כולם מיליונרים,
הם כולם מיליונרים, אמיתיים, וצריך לזכור שהרווח שלהם משוק ההון, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, לא נבע מניהול כסף, כן? זאת אומרת שהוא לקח 5 מיליון שקל, שיחק בבורסה ונהיה לו 200 מיליון שקל, אלא הקים בית השקעות.
זה לא השירות, אוקיי, זה השירות שהוא נתן ולקח עליו המלה.
בדיוק, זה מהותי מאוד.
זה לא הרווח עצמו, כן, אני מסכים איתך.
בדיוק, זה מהותי מאוד.
יש לי שאלה לשניכם, כי זה בעצם מה שבאמת מעניין את האנשים שאני יוצא לי לדבר איתם. אם אדם, ישראלי כלשהו, מחליט שהוא רוצה להיכלל ברשימה הבאה, או זו שאחריה, מהי הדרך הכי טובה להיות מיליונר בישראל? הייטק, נדלן, שוק ההון, או להיות יורש?
להיות יורש.
אין שום ספק שהדרך הקלה והמהירה והנעימה זה להיות יורש. באופן כללי, נכון, בישראל הייטק מייצר את רוב המיליונרים החדשים, אז מי שרוצה להיות מהיום, כדאי שיעשה סטארט-אפ וינפיק אותו בנסדק.
צריך להזכיר שהסיכוי שלו להצליח הוא בקושי 3%.
שזה רק 3%?
כן.
אבל דבר השני שמאוד הולך ומאוד כלכלי ומאוד כדאי ויביא אותך ליד זה עסקים טובים עם הממשלה ועם המדינה.
או לעשות בשיטה האמריקאית, לכתוב ספר, כך תהיה מיליונר בשלושה צעדים וכולם יקנו את הספר שלך ואתה בעצמך תהיה מיליונר.
שבטוח שבורסה ועבודה לא בדיוק המתכון הבטוח.
לא, שכר זה לא הפטנט.
תודה רבה.
להתראות.
שלום לדוקטור אריה קרמפ.
שלום רב.
כלכלן פוליטי מהמכללה האקדמית תל אביב יפו, ואנחנו בענייני עושר, דיברנו הרגע עם אסא ששון, אנחנו רוצים להרחיב את זה לשאלה, האם בעקבות העובדה שיש פה באמת הרבה מאוד עשירים, הגיע הזמן לפתח את הדיון על השאלה, האם צריך למסות עושר בצורה אחרת, למסות ירושות, שאלה שתמיד מתמודדים איתה בוודאי בזמני משבר.
אכן. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר דיונים על נושא של מס עושר, גם בקרב כלכלנים מקצועיים, זה נושא שהיה טאבו בעבר. אולי כבר דיברתם על זה, אין ספק שהספר של תומאס פיקטי, שהציב את הפערים העצומים, הבלתי נתפסים, בעושר ולא בהכנסות, כלומר הוא העביר את המשקל, השיח הסוציאל דמוקרטי עד היום, התמקד בעיקר בפערים בהכנסות, ובאופן שבו מיסוי, מס הכנסה יכול לשפר את המצב, אבל מה שאנחנו רואים שלטפל רק בהכנסות זה לא מספיק, כי הפערים הגדולים המשמעותיים הרבה יותר, הם דווקא מהפערים באושר. התפיסה הליברלית אומרת, תראה, מי שכבר יש לו אושר, כבר מיסו אותו פעם אחת, אז מה פתאום אתה בא ואתה אומר שצריך למסות אותו שוב? זה פגיעה בזכויות קניין, ולשיטתם הם צודקים, אבל מה הבעיה? תראה, התפיסה הזאת של מיסוי של הכנסה ושימוש בה לצורך של חלוקה מחדש, היא הייתה, התפתחה בתקופה של לאחר מלחמת העולם השנייה. קצב הצמיחה היה מאוד מאוד גדול, אז גם ההכנסות היו גבוהות, ולכן החלוקה מחדש של הכנסות הייתה משמעותית. מה קורה? אנחנו כבר 20 שנה, העולם כולו בקצב צמיחה יחסית איטי, אם משווים את זה לשנות ה-50, 60, 70. ואז מה שקורה, המיסוי של הכנסות הוא לא מספיק כדי לקחת חלק מהמאיון והעשירון העליון ולהעביר את זה לשימוש הציבור כולו. והפערים באותם נכסים הולך וגדל. מס עושר הוא לא מס סוציאליסטי כפי שרבים מנסים להציג אותו, כאילו אנחנו פה הולכים לאיזה מדינה קומוניסטית. לחלוטין לא, זה מס שיש לו היגיון ליברלי ומריטוקרטי מאוד מאוד ברור. אומר,
אגב, אתה... יש לו אפילו היגיון של איזה מין, לא יודע להגיד פייר פליי, אבל אפילו אתה יודע, ב-NBA למשל, את השחקן הכי טוב נותנים לקבוצה הכי חלשה. כלומר, העיקרון של בוא נשמר פה בכל זאת תנאים של תחרות, שזה לא סוציאליזם בהיבט, נקרא לזה הצרפתי, אלא בהיבט האמריקאי.
נכון, לחלוטין, לחלוטין. כלומר, יש פה מימד של הוגנות, שהמערכת היא לא ריגד מראש, שגם למי שבא עם תנאי פתיחה פחות טובים, עדיין יש לו איזשהו סיכוי אבל... לעלות למעלה.
יותר מזה, תראה, פעם אחת שאתה מדבר על איזשהו עולם של מריטוקרטיה ושל משחק שבו הטובים מנצחים, אז היום כבר הציבור יודע שבמציאות זה לא מתנהל כך. שבעלי הון ובעלי יכולת יכולים לגייס רואי חשבון ועורכי דין בשביל לשלם פחות מיסים מאשר אזרח ממוצע, שהם יש להם קשרים עם השלטון. יש שורה ארוכה מאוד של דרכים שהם בעצם קצת מרמים במשחק הזה, וזה אחת הדרכים אולי המרכזיות שהם צוברים את העון הזה. אבל השאלה שלי היא, למרות שכולם מבינים את הדברים האלה, אין בישראל שיח על מס ירושה, ואין בישראל שיח על הטלת מס עושר על בעלי עושר, אפילו לא עושר גבוה מאוד. משה כחלון דיבר על הדברים האלה לפני הבחירות, אז אפילו לא דיברו על זה מי יודע מה, ומרגע שהוא נבחר, הוא בעצמו כבר לא הזכיר את הדבר הזה יותר. איך זה יכול להיות?
תראה, אני אגיד לך, בישראל, ואני חושב ששתיכם יודעים את זה טוב, לא פחות ממני, אנחנו עברנו מאיזה שיח קולקטיביסטי בשנות ה-50-60, עברנו לחלוטין לתפיסת עולם אמריקאית, אפילו לא אירופאית, כן, כי גם האירופאים הם קפיטליסטים בסופו של דבר, הם לא קומוניסטים, אבל התפיסה הקפיטליסטית שלנו זו תפיסה אמריקאית, קיצונית, אינדיבידואליסטית, אני לא רוצה להגיד חזירית, אני לא מאמין במושג הזה, אבל עברנו לאיזה שיח באמת שהוא בעל אופי אמריקאי. אבל צריך לזכור דבר נוסף, שבישראל השיח, מכיוון שהוא מושפע מארצות הברית, אז אני סבור שבסופו של דבר הסיפור של מס הון, של מס עושר, הוא ידרוש מצד אחד שבכל מדינה תקום איזושהי מפלגה, איזושהי קבוצה שתדרוש אותו, אבל בסופו של דבר זה יהיה חייב להיות איזשהו תהליך גלובלי.
אם הממשלה מחר קוראת לך ומבקש ממך להמליץ, את מי למסות, באיזה שווי נכסים, איזה היקף של עושר היית ממסה, על מה היית ממליץ?
אז תראו, אני אתחיל מהסוף, אני אגיד ככה, תראו, כמעט כל החישובים שמדברים על מס עושר, מדברים על משהו שבין 0.5% ל-2.5%, נתונים שאני מצאתי, נניח בנורווגיה, שיש שם מס עושר, מדובר שם על קצת יותר מ-1%, בשוויץ מס עושר של בסביבות 3%
מסך הנכסים? מסך הנכסים?
לא, 3% מהתל"ג, זאת כבר התוצאה הסופית.
מה התוצאה? 3% מהתל"ג במונחים שלנו, בואו נעשה זה על...
זה כמעט 50 מיליארד שקלים.
כמעט 50 מיליארד שקלים, זה יכול להיות...
כן, לא רע, יש מה לעשות איתה.
אני מצאתי שאם ניקח את עשירי ישראל ונמצא אותם בסכומים של מעל 50 מיליון שקל, אז נגיע למשהו בסביבות 1.5%, אבל זה באמת זה חישובים מאוד גסים, אבל הם עולים בקנה אחד עם החישובים שנעשו באמצעים יותר רציניים, על סמך מדינות שעבורן יש נתונים מפורטים.
אז באמת, באמת לסיום, האם אתה רואה התכנות פוליטית לדבר כזה בכל נוסחה בישראל של שנת 2020-2021, נגיד התקציב הבא, מי יכול להיות הדמות או המפלגה או התנועה שיכולה להרים דגל כזה?
אז תראה, מכיוון שאני ריאליסט וצנוע, אני חושב שאתה יודע, המושג הזה, מס עושר, הוא מאוד מאיים. אבל צריך להבין שכבר עכשיו אנשים משלמים סוגים מסוימים של מס עושר. יש מס על דירות, יש מס על מקרקעין שאתה מחזיק. צריך את הרצון, ואז צריך לתפור ולמצוא את הדרך המדויקת והאפשרית כדי שנמצא מקור הכנסה נוסף שהוא לא מבוסס על הכנסות. האם זה יהיה נכסי בורסה, האם זה יהיה רווחי הון, האם זה יהיה קרקעות. צריך למצוא, אני... לא יושב באוצר, אין לי את הנתונים המדויקים, אבל אני מאמין שיש מי שיכול למצוא את הדרך לתת לנו עוד את החצי אחוז, אחוז תל, הכנסות למדינה, שלא ייפלו שוב פעם על האנשים שעובדים.
כן? יפה מאוד. אז דוקטור אריה קרמפ, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה.
תודה רבה. להתראות.
שלום לעדי דוברת.
שלום איתן, שלום סמי.
הכתבת שלנו לענייני שיווק, כמעונאות ועוד דברים רבים ואחרים, ואת מדווחת. ובעצם אנחנו יודעים את זה, אבל לא חשבנו על זה, שפתאום רשתות הפארם ורשתות המזון מתחילים למכור דברים שהם לא מכרו קודם. מספרים, דרך צעצועים, דרך מוצרי ספורט. האם הם בעצם מחסלים את כל שאר הכמעונאות, וגם אחרי שנתאושש מהמשבר, כל החנויות היהודיות ייעלמו?
תשמע, זאת שאלה טובה. אני לא יודעת אם נכנסתם לאחרונה לאיזשהו סניף של רשת עושר עד. אני נכנסתי לסניף שלהם בבני ברק והייתי פשוט בשוק. מדובר בחנות צעצועים ענקית. לגו ובובות, והם לא היחידים.
אבל זה קרה בעקבות משבר הקורונה, או שגם לפני כן היה להם נטייה למכור צעצועים?
תראה, תמיד מכרו קצת צעצועים ברשתות וקצת יצירה, אבל אין ספק, והם אומרים את זה בעצמם, שמאז המשבר, ובעיקר מאז הסגר השני, כשהם הבינו שזה לא היה אז בנג וגמרנו הסגר הראשון, אלא שאנחנו הולכים פה כנראה לאיזו מציאות של סגרים ומגבלות על חלק מהתחומים, שיש להם פה יתרון, והם הרחיבו משמעותית את הקטגוריות האלה. רשת בי של שופרסל, למשל, הכניסו לאחרונה, לראשונה בשבועות האחרונים, את צעצועים ויצירה במשחקי קופסה, ושופרסל הכניסו בשבועיים האחרונים פתאום אביזרי ספורט וצעצועים, עושר עד הרחיבו מאוד את המגוון. בעצם כמעט כולם עשו את זה, מתוך מחשבה הגיונית עסקית של כל המשק סגור, רק אנחנו מורשים לפעול כי אנחנו הוגדרנו כחנויות חיוניות, ובואו נגדיל את הקופה. כמובן שהרשתות והחנויות היהודיות בתחומים האלה מאוד זוהמות על הסיפור הזה.
אגב, לפי העיקרון הזה הם גם יכולים לפתוח ברשת הסופרמרקט, לפתוח פינה קטנה לספרים ופינה קטנה למכוני כושר ומתקני אימונים וכל הדברים האחרים שאסורים, כן?
הנה, אתה נותן להם עוד כמה רעיונות.
בדיוק. לא, אבל השאלה היא, מישהו באמת יכול להגדיר להם גבולות גזרה, או שזה פשוט אי אפשר לעשות את זה?
באנגליה, למשל בבריטניה, חנויות שהן חיוניות לא יוכלו למכור מוצרים לא חיוניים. כלומר, גם הם נכנסו לסגר ביום שישי האחרון, והם הודיעו שכל הסופרים והחנויות החיוניות יצטרכו לחסות את המוצרים הלא חיוניים, ממש כמו שעושים אצלנו בפסח עם החמץ.
כן.
אז רואים תמונות של טסקו, של עוד רשתות שפועלות שם, פשוט מקסים את כל הצעצועים, מכשירי חשמל, טלפונים ניידים.
לך תקים עכשיו ועדה שתכריע מהו מוצר חיוני. מה שחיוני לך, לא חיוני לי. צעצועים לא חיוני לי, אבל אולי זה כן חיוני למשפחה עם שישה ילדים בבית.
נכון, נכון, אבל אתה יודע שיש הגדרה של מה חיוני ומה לא חיוני, הממשלה קבעה את זה, אנחנו יודעים איזה תחומים חיוניים, ואותו דבר בבריטניה, שם הם החליטו להתחשב בעסקים הקטנים והבינוניים, וזה אגב יצר זעם ציבורי מאוד גדול, שגרם לזה שראש הממשלה שם החליט לשקול את זה מחדש. אבל מה שמזהירות ממנו הרשתות וחנויות בישראל, הן אומרות בעצם שרשתות המזון, מעבר לזה שהם מצפים, היו מצפים מהם אולי לאיזה סולידריות, כי גם ככה המחירות שלהם מאוד עלו בחסות הקורונה, בזמן שכולם מדממים, הם בעצם נהנו, הם אומרים, הם פוגעים לנו בעצם בפרנסה, גם בעתיד ולטווח הרחוק. למה? היום המצב הכלכלי הוא כזה שאנשים מוציאים פחות כסף, ומה שקנית אתמול לא תקנה שוב מחר. ובנוסף הם אומרים, מרגילים את האנשים לקנות מוצרים שהם היו רגילים לקנות אצלנו, לקנות אותם במקום אחר, ויהיה לנו קשה להחזיר את הלקוחות אלינו אחרי זה.
ואז זה נזק להרבה מאוד שנים.
אז לא רק שאנחנו נפגעים ולא עובדים כבר כמה חודשים, והמענקים של המדינה לא מתחילים לעזור לנו, אז עכשיו גם באים אלה ומוכרים את המוצרים שלנו.
אגב, צריך להזכיר חנויות שגם התלוננו עד המשבר, על העובדה שאפשר גם לייבא מחול ולקנות מחול, ופתאום עם העם עד 75 דולר. כלומר, התחרות שלהם גם על קניות באינטרנט, וגם על קניות עכשיו מרשתות השיווק.
נכון, נכון. זה מקרה באמת שהוא דומה מהבחינה הזאת שמדובר כביכול על תחרות לא שווה, לא הוגנת. כמו שהם באמת טענו שעל רכישות מחול אתה לא צריך לשלם מיסים עד 75 דולר, אז גם פה בעצם הם לא יכולים לפעול ואחרים יכולים לפעול.
זה נשמע האמת שזה באמת יכול להיות משבר שיחסל הרבה מאוד חנויות, אלפי חנויות בתחומים האלה, חנויות שגם ככה חלקן, אתה לא יודע איך הם שרדו את התקופה הזו.
נכון, ותמיד במקרים האלה מי שמרוויח הן אותן רשתות גדולות שידעו להביא מהר מלאים מחול ולפתוח קטגוריות חדשות ולתמחר אותן כמו שצריך, ואלה שמפסידים זה תמיד אותם עסקים קטנים שאין להם גב כלכלי, שגם ככה בקושי שורדים, כבר אלפים נסגרו.
כן, עדי, תודה רבה.
תודה רבה, חדי.
תודה רבה.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת החדשות הגלובליות שלנו, אז אנחנו בפינתנו אמריקה בוחרת, הבחירות בעוד שבוע, ואנחנו רוצים לדבר קצת על בתי המחוקקים, הסנאט והקונגרס, כי גם שם יש בחירות. מי הולך לנצח בשניהם?
בוחרים לא רק לקונגרס, הקונגרס זה בית המחוקקים האמריקאי, יש בו שני בתים, הבית התחתון זה בית הנבחרים, הבית העליון זה הסנאט. כרגע הבית התחתון נמצא בשליטת הדמוקרטים לאחר מה שנקרא הגל הכחול של 2018, ובסנאט יש רוב לרפובליקאים, מה שבעצם מאפשר לנשיא לשלוט בחקיקה, או לפחות להימנע מזה שישלטו בו.
וגם לבחור נשיאים, שופטים לבית משפט העליון.
כן, הסנאט חשוב מאוד באישור מינוים של בכירים בממשל, כולל בית המשפט העליון. יתר על כן, יש בחירות גם לכל בתי המחוקקים המקומיים במדינות, בחירות לראשי ערים, בחירות למושלים. אבל הסנאט בוושינגטון, סנאט בקונגרס האמריקני עכשיו, הוא מאוד מאוד חשוב, מכיוון שאם הדמוקרטים כובשים אותו, יש להם את כל בית המחוקקים האמריקאי, ואז אם הם זוכים גם בנשיאות, הם יכולים, יהיו להם לפחות שנתיים של שקט תעשייתי לקדם דברים. ואם אין להם את הבית הלבן, הם יכולו לסכל פחות או יותר כל מה שטראמפ ינסה לעשות, לפחות ברמת החקיקה.
מה אומרים הסקרים? מה הסיכויים שלהם שזה באמת יקרה?
כן, אז נייט סילבר, הסוקר הידוע מאתר 538, חוזה, הוא נותן 80% סיכוי לכך שהדמוקרטים ייקחו את הרוב בסנאט, שיש בו 100 נציגים, רוב שיאפשר להם בעצם לעשות חקיקה שהיא הרבה יותר מאשר דברים שוטפים שאנחנו חושבים על חקיקה. מדברים כאן על מהלכים, כרגע הרפובליקאים פועלים למנות שופטת לבית המשפט העליון, שופטת שמרנית, אולטרה שמרנית, וברגע שהם יעשו את זה בניגוד לכל הפרוטוקול שאסור למנות, נהגו לא למנות שופטים בחודשים האחרונים לכהונה לקראת הבחירות, ו בדרך כלל גם היה נהוג למנות שופטים שמקובלים פחות או יותר על שני הצדדים. יכול להיות שדמוקרטים יוכלו להוביל מהלך, קוראים לו לדחוס את בית המשפט העליון, להרחיב את הקדר של השופטים, ואז הנשיא הדמוקרטי יוכל למנות שופטים שיהיה רוב דמוקרטי בית המשפט העליון.
זאת אומרת, במקום 9 שיהיו פשוט יותר שופטים.
כן, שזה די מדהים, חושבים על זה.
כן.
אבל מעבר לזה, המון המון דברים קמים ונופלים על, על הסנאט, כמו למשל השימוע שעשו, שימוע הדחה שעשו לטראמפ. הכל תלוי עכשיו, בעצם, וזה הקלף המסתר העצום הזה של הסקרים. הסקרים מראים שביידן מוביל על טראמפ וכל הפופולרי, מראים שהוא מתחיל לסגור פערים ואפילו להוביל במדינות מתנדדות. כמה מזה באמת מייצג את מה שיקרה ביום הבחירות? כל הסוקרים כבר נחוו ברותחין. הפעם הם לא רוצים לטבול את היד שלהם בתוך קור גרעיני. אני לא יכולה לחשוב על דימוי אחר שמתאים לזה. זה לא פושרים, זה בטוח.
דפנה, אבל זה קורה בעיצומו של מה שמכונה בארצות הברית גל שלישי של קורונה. גם לגל בקיץ הם קראו גל שני. אנחנו מדברים על גל שני, אצלם כבר מדברים על גל שלישי, ותחלואה מאוד מאוד גבוהה בשבוע האחרון, אפילו אתמול אולי C של מספר הנדבקים. ובבית הלבן אני מבין שאומרים מודים, איבדנו שליטה על המגפה?
כן, ליתר דיוק הם אותתים שהם לא רוצים לשלוט במגפה. עכשיו כשאמריקאים, כרגע המגפה משתוללת במדינות של טראמפ, במדינות הכפריות, במדינות הדרומיות, במקומות שבהם יש צווארון כחול, יש חקלאים, זה לא הגל הראשון שהיכה במדינות צפון מזרח וקליפורניה, הדמוקרטיות והליברליות, וזה עלול לעלות לטראמפ במחיר כבד. זאת שאנשים, באמת, כמה אפשר לאחז את עיניהם שהכל בסדר כשמסביבם אנשים חולים, מאבדים את העבודה ומתים. אז זה פקטור מאוד מאוד חשוב, וזה מאוד מדאיג בשביל האמריקאים באופן כללי המצב הזה.
בשונה ממה שאנחנו מכירים אצלנו, שהכל מתנקז ליום אחד ספציפי, הקלפיות נפתחות בשעה מסוימת ונסגרות בשעה 10, וב-10 ודקה יש לנו את המדגם. אצלהם באמריקה כבר בוחרים מזה יותר משבוע, למעשה יותר משבוע, וכבר למעלה מ-60 מיליון אמריקאים, מתוך, אני לא יודע בדיוק כמה בעלי זכות בחירה שיש להם על ה-340 מיליון תושבים, תכף תגידי לנו, כבר הצביעו. אז מה אנחנו רואים בתורות ובמגמות עד כה?
אחת הסיבות שהסקרים מפססים בארצות הברית זה שיש קול פופולרי, מה אנשים אומרים שהם יצביעו, ויש את האלקטורים. זאת אומרת, בכל מדינה, בכל מחוז, הרוב לוקח את כל הנציגים. עכשיו, ככל ששיעור ההשתתפות בבחירות גבוה יותר, אני חושבת זה מעניק איזשהו יתרון לדמוקרטים, גם בגלל שזה ציבור שהוא פחות להוט, פחות בייס, הארדקור, שמצביע לטראמפ למשל, וגם זה מראה של אנשים מאוד מאוד חשובות הבחירות האלה. ההצבעה המוקדמת נמשכת כבר כמה שבועות, דרך הדואר ובקלפיות עצמן. כרגע, לפי הסקרים, ביציאה מהקלפיות האלה, הרוב הוא דמוקרטי, אם כי יש עכשיו בימים האחרונים, גם הרפובליקאים נעים מהקלפיות, כנראה יותר בכמויות מבשנים קודמות. יש חישובים שמראים שאפילו אפשר לקחת 22% מהקולות הפופולריים ועדיין לזכות בנשיאות, במקרה המעוות ביותר של השיטה האמריקאית, ולכן
זה לא סגור עד שזה לא סגור. אבל
זה מאוד משנה את התמונה, אבל שאנשים, בוא נגיד ששיעור ההצבעה יהיה מאוד מאוד גבוה. בארצות הברית, אני חושבת שב-2016, יש 250 מיליון בעלי זכות בחירה היו, והצביעו בפועל כ-140 מיליון.
שזה לא הרבה.
זה לא הרבה, כן. אמריקאים קצת אדישים ביחס למדינות אחרות.
הסוקר של אובמה, שטעה ב-2016, אבל די פגע בסבבים קודמים, אומר שזה עוד לא סגור. איך הוא מסביר את זה?
הוא אומר שתומכי טראמפ חולפים שוב מתחת לרדאר, מה שאומרים לפעמים אצלנו גם כן על חלק מהמפלגות.
יש לו ניתוח שבעצם מתבסס על הקולות צפים, על האנשים שלא בטוחים, והאנשים שעוברים להצביע מצד אחד לצד השני. אנשי צווארון כחול שהצביעו כל השנים לדמוקרטים, והילרי קלינטון לא התייחסה עליהם כל כך במסע הבחירות שלהם, מפני שהיא הייתה בטוחה שהיא תיקח את הקולות שלהם, עברו לצד השני. עכשיו השאלה, כמה אנשים יעברו מהצד של טראמפ לצד הדמוקרטי. עדיין הרפובליקאים יכולים להפסיד, כמו שטראמפ הפסיד בקולות הפופולריים, באחוזים ניכרים, ועדיין לנצח בנשיאות. אז אלה הם כולם חישובים מאוד מאוד תיאורטיים, אם וכאשר, הכל זה, אתה יודע, אלגוריתם כזה איף, אם דבר כזה וזה כזה יקרה. ולכן צריך לחכות ולראות. אני אגיד אבל משהו שבעיניי הוא מהותי. כשנשיא מכהן בתקופת משבר כלכלי כל כך קשה, וכשהוא מזלזל בצורה כל כך ניכרת לעין במגיפה, במשבר הבריאותי שקורה, כאשר כל כך הרבה מדדים הוא מנתץ בעצם את מה שאמריקאים האמינו בהם, אז העובדה שהפער בין ביידן לטראמפ הוא בערך 10 נקודות האחוז, אני חושבת מהעמידה לעוצמת הבעיה, ובגלל זה הסוקרים לא כל כך מתלהבים. אמנם הייתה עלייה בתמיכה בביידן לעומת טראמפ בזמן המגיפה, הייתה עלייה, בניגוד למה הרבה מאוד, זה נשאר אותו דבר, זה לא מדויק, זה היה משהו כמו 5-7% וזה הגיע ל-12%, אבל
יש גם קונים לסחורה הטראמפית הזאת, שמאשימה את סין, שמאשימה את כל העולם, שלא לוקחת אחריות, שבעצם מנפנף את העניין הזה, שמקלה בו ראש, ושאפילו מידע על איזה קו שבא ואומר, אני רוצה להרגיע את הציבור, לכן אני מעדיף לעשות מינימייז לכל הבעיה.
כן, אבל אתה יודע מה, באמת משפט סיכום שלי, יש משהו מוזר שנוצר בכל הבחירות האלה, זה שבעצם התחלפו התפקידים. בדרך כלל, ראש הממשלה או הנשיא המכהן הוא הבן אדם היציב שצריך לא לעשות טעויות. ומי שבא חדש ומנסה להחליף אותו, הוא זה שצריך לבוא ולהבטיח דברים חדשים ולהוציא שפנים ולעשות דברים כדי שתהיה סיבה לעבור מהאחד לשני. וכאן זה התחלף, זאת אומרת, אנחנו כבר חודשים ארוכים בעולם שבו ביידן הוא נתפס כנשיא הבא, הוא מוביל בעקביות, לא משתנה שום דבר, ודווקא הנשיא זה הוא שמשתולל ומנסה להטריל ומנסה להוציא איזה שפן מהכובע כדי לשנות את, את הדינמיקה. יש לו 7 ימים לעשות את זה.
בהחלט. דפנה,
תודה רבה.
תודה לכם. ביי.
אז זהו, עד כאן אינטרסנטים להיום. תודה רבה, איתן.
תודה, סמי.
תודה לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.